יום חמישי פרשת שופטים. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם יום דהילולה של האדמו"ר משומרי האמונים זצ"ל. ויש פה מאמר נפלא של הרב טיקוצקי, רב שמעון טיקוצקי. חוגי השעון במשרדי מטה המשטרה בירושלים נפגעו על השעה 13:00. עשרות שוטרים יצאו ובאו בין החדרים והמסדרונות. שני האורחים שנכנסו פנימה לא השתלבו בנוף האנושי שרחש סביבם. אחד מהם היה אברך צעיר שעיניו עטויות דוק של קדושה וטהרה, אליו התלווה חסיד נוסף בעל צורה. הכנו חדרו של מר שפיגלשטיין, שאל האחרון את אחד מהשוטרים. לא צריך לנקוב בשם הפרטי, הקצין שפיגלשטיין היה מוכר לכולם, לכל השוטרים, לכל שוטר זוטר, בעצם כמעט לכל אזרח במדינה, לא דווקא בגלל שם המשפחה הנדיר, אלא שפיגלשטיין היה קצין ידוע במדינה ששנות התש"י, תקופת הצנע. הודות לתפקיד הבכיר שלו כמפקד היחידה הכלכלית המיוחדת, שהתפקיד היה לאכוף את חוקי הצנע הכלכליים בקרב האזרחים. שלטון הצנע השיק מיסים שונים ומשונים עד יושבי המדינה. בין היתר, כל אזרח שביקש להעביר ארצה איזה מטבע זר כלשהו, היה צריך את האישור שלו בשביל שהוא יוכל לעשות את זה. החוק הזה פגע במיוחד במוסדות, שבזכות באופן קבוע, היה צריך את האישור שלו וגם לתת אחוזים מזה כמובן. אז זה פגע במיוחד במוסדות שהתבססו באופן קבוע על תרומות מתיישבי חו"ל. מי שסבור בעיקר זה היה מוסדות החינוך החרדים, הישיבות, הכוללים, תלמודי התורה. בזמן שמוסדות התרבות הכלליים חויבו מס של 20%, מנהלי הישיבות היו צריכים לשלם מס כפול ומכופל. ובסופו של דבר אחרי תשלום המס נשאר להם פחות מחצי מערך הכסף שנשלח. אז לא פלא שרבים מנהלי הישיבות השתדלו באותם ימים לנסות להעביר את הכספים בדרכים לא רשמיות, בידי שלוחים ומשליחים שונים ומשונים, להיפטר מאותו חובת מס כבד. שוטרי היחידה הכלכלית שהבחינו שהישיבות ממשיכות להתקיים כסדרן, למרות המסים הכבדים, אז הבינו שהם מערימים עליהם. והתחילו לבלוז ולרחרח אחרי ידיעות של מעבירי התרומות. באחד הימים חלפה השמועה המצערת שמאורן הגוינר בזירוי בסימקי, ראש ישיבת מיר, הובא למעצר בעקבות המחאה הצ'ט האמריקאי שהיה אצלו, בלי שהוא דיבר על זה. המורה המחפיר הסתיר את רוחו של הציבור החרדי. כשהגיעו הדברים לידיעתו של האדמו"ר שומרי האמונים, שאז ימי חורפו, נענה והתכונן בסערת נפש. למה לקחו למעצר גאון יפי שתמותו, היו צריכים לקחת אותי במקום. לא הייתי מניח להם, הייתי מעמיד אותם על מקומם, שידעו שאסור לפגוע בעולם התורה. שלב אחרי הימים וזרועה ארוכה של המשטרה הכלכלית הגיעה גם לישיבת שומרי האמונים. ביום בהיר הגיעו למשרדי הישיבה, שכונת מאה שערים, נקשו על דלתו של מנהל ישיבה באותו מיומים, הגאון החסיד רבי דוד מאיר ויצ'ליץ, ביקשו לחקור אותו. הוא נבהל למראה האורחים הלא קוראים, נהיה בעלת טרוף נשימה לחבר של הרבי משומרי האמונים זצ"ל. אמר לו על הצרה, מה לעשות? אמר להם הרבי, תפנה אותם אליי. תגידו שיכנסו אליי לחדר, אמר הרבי לרוגע. טוב, הקבוצה של השוטרים נכנסה אליו, התקבלה בחיימות רבה. הוא שוחח איתם בחיבה, בלבביות על ענייני יהדות ואמונה. השוטרים ישבו בהכנעה ויראת כבוד, איש מהם לא עז לעלות על דל שפתיו את העניין שלשמו הם באו. וכעבור כמה זמן, הם פשוט קמו ויצאו מהחדר כלעומת שבאו. מנהלי הישיבה נשמו לרווחה, אבל הצרה לא הגיעה לפתרונה, כמה ימים אחרי זה, הגיעה בדואר מעטפה רשמית של המשטרה, מכתב הזמנה למנהלי הישיבה להתייצב בפני ראש היחידה הכלכלית, מר שפיגלשטיין, בכבודו ובעצמו, בצורך ברור דחוף בימי הכספים. אף אחד לא עזר אומץ להתאבש עם אותו קצין קשוח שהשם שלו הולך אימים. שוב זה הרבי בעצמו שביקש להתייצב לפגישה. הוא ראה בזה הזדמנות להשמיע בעוז דבר עולם התורה בפני הכתובת הנכונה. וככה אמר הרבי, תודיעו להם שאני אחראי על הישיבה ואני מתייצב לפגישה. טוב, התחילו לדאוג לשמו, ניסו לשכנע אותו. שקצין חמוח, כבר ראה את נחת זרועו. כפי שנפל לידיים שתולה לו הרבה סיכויים. די דבר ידעו לספר על יהודי פיקח וממולח שניהל שנים רבות קודם לכן משפט ממושך מול הנציב העליון על מיל וחצי שנלקח ממנו. אותו משפט מתמשך ומצליח את הנציב, הצליח לקבל את אותם פרוטות בחזרה. אבל כשהוא נפל לידיו של שפיגלשטיין, שם כבר לא הילה כל החכמה שלו, והסופה היה הרב אמר. טוב, הרבי ידע, שמע הכל, אבל הוא לא נסג מההחלטות שלו. באמת, אחרי כמה ימים, קבעו פגישה, יום ראשון 8 בבוקר, הוא אמר בשום אופן לא. 8 בבוקר אני באמצע התפילה. הוא אמר, גם למצוא של דבר, הייתי יכול להתאים את עצמי בשעה הזאת, כדי להכניע את הקליפה, אני עומד על שלי. טוב, אז הם הסכימו במחווה יוצא דופן. הפגישה נקבעה לשעה 13:00. טוב, ביום המיועד, הרב עם שומר אמונים זה שם, נתפסים לפגישה, שנלווה עליו השמה שלו, וכאן חוזרים לנקודה. וכאן אנחנו חוזרים לנקודה שבה פתחנו, בסיפור. טוב, הוא מגיע, והם מגיעים האדמו"ר משומרי אמונים, ביחד עם המשמה שלו, אומרים להם שהוא עסוק עכשיו, שיחכו קצת. וככה הם עושים. הם מחכים במסדרון, אבל הדברים של המזכיר לא התקבלו על הלב של הרבי. הוא אומר לה, תגיד לו, הוא אומר לה, המזכיר של הרקור שפיגלשטיין הזה, תגיד לו שאנחנו יכולים לחכות 5 דקות, לא יותר. אחרי זה הוא יצטרך לבוא אליה הביתה. כתב את הכתובת ונתן לו. טוב, הנחישות שנבע מהדברים של הרבי לא יותר הספק בליבו של המזכיר. באמת כעבור 5 דקות הם נקראו בחדר של אותו קצין שפיגלשטיין. הרבי מתיישב על הכיסא, מולו יושב אותו מפקד משטרה, חסון וגבוה כארז כולו. משדר עצימות ויהירות. אז הוא שואל אותו, ומיד הוא מתחיל, מהיכן חיה ומתקיימת הישיבה שלך? כך הוא שואל אותו בבטות. אז הוא אומר לו, מתרומות שנשלחות מחוץ לארץ, איך הכסף מועבר? הוא פשוט מאוד, 30% נשלחות דרך הדור, לא לעורר חשד מיותר. כל היתר מועברים אלינו בידי אנשים טובים ונאמנים, כדי שלא נצטרך להפריש מתוכם אחוזים נכבדים. טוב. הקטין המשושף מבליח חיוך סמוי בזוויות הפה, הנה, נפל לידיו רב תמים שהולך לחשוב בפניו את כל רשת ההברחות החרדית במלואה. מי מעביר את הכסף? מי השלוחים הוא שואל כלאחר יד? בטוח שהתשובה כתפול לידיו כפרי בשל. יבוא רגע יתברר לו שהוא שגע בערכות שלו. תמים של הרבי התקשחו בערשת של תמיה והשתועמות עולה על הפנים ואומר להם, מה? שדורש ממני להיות מלשים? הטיח בו בכל שקט אך נחרט. ראשית, אני לא יודע דבר וחצי דבר על הזהות שלהם. הם עושים את זה בעקיפים, בלי לחשוף את הפרטים בפנינו, אבל גם הייתי יודע, לעולם לא הייתי מסגיר אותם לידיך. העיניים של הקצין ירקו גיצים, אבל הוא לא פצע את הפה, הפגישה הסתיימה. הפגישה הקצרה הגיעה לסיומה. הקצין רשם את הדברים של האורח בפרוטוקול, והושיט את הנייר לחתום. אני לא מוכן לחתום, אמר לו הרבי בתקיפות. קצין נדהם למשמע אוזניו, אבל הרבי המשיך והמציא בו מילותיו, האם ידוע לך לשפה גדולה שהתאימה רק מול? שפה שלקחו חלק מאות רבנים. במהלכה הוחלט לצאת ולהפיץ בקרב פילנתרופים יהודים ברחבי העולם את העוול העצום שהמדינה גורמת למוסדות התורה החרדים כדי שיפסיקו להזרים את תרומותיהם למדינת ישראל. אין לכם טיפת בושה. כל שחלפו 5 שנים, מאז הקמת המדינה וכבר נפתחו 45,000 תיקים פליליים נגד צעירים תלמידי ישיבות. הרבי העלם בידו בכוח על השולחן והוסיף, איך אתה לא מתבייש? בפולין שנולדת, לא יוזיל לקרוא לאנשי דת מכל סוג שהוא לחקירה במשטרה. ופה אתם מובנים לחקירות ראשי ישיבות ישישים, גדולי תורה המפורסמים כאחרוני הפושים. הרים של הקצין הידים ומקסם ומבושה, תירגע הוא קרא בזעם. לא, אני לא ארגע, עד רבה, אתה מוזמן לעצור אותי עכשיו. כשהוא עומד בעיניים, זוג עיניים בוערות, מבט פולח, כליות בלב, מבט שזעזע את ליבו וקרביו של הקצין הקשוח. בין רגע שינה הקצין את טעמו. אחרי רגעי שפיקה ארוכים, פתח את הפה והקול שלו השני לגמרי. הוא החל להתוודות בפני הרבי איך הוא הגיע למצב הירוד. אבא שלי, סיפר הקצין, היה יהודי טוב, חצי מובהק של אחד מצדיקי פולין, אני לא הלכתי בברכה והגעתי לאן שהגעתי. פה במקום ביטל את הצביעה נגד ישיבת, ישיבת שומרי אמונים, אחרי זה נפרד בידידות והכנעה. מראה בלא לפני שהוא הבטיח לו לעמוד לימינו לסייע לו בכל עניין. אם אתם צריכים עזרה כלשהי, אתם יכולים תמיד לפנות אליי, אפילו בשתיים בלילה. הרבי שמר בלב את ההבטחה, ולשבחו יאמר שבמקרה הזה הוא עמד מאחורי המילות. המילים שמאז ואילך, כל פעם שהגיע לאותניו של הרבי אידיאל איזו התנפלות כלשהי, בתור השיבה, מנהל מסע תורני, היה פונה לאותו קצין שפיגלשטיין, גם בשעות לא שעות, מבקש ממנו להתערב, והוא מצדיים המהר למלא בצייתנות את הדברים של הרבי ואת מה שהוא התבקש לשייע. זה פורסם במבשר ופר את זה הרב החוסית, הרב המאות חייזביץ', זכרונו לברכה, שהם משמשו מקרובו של החוקי חיים זצ"ל, שומרי אמונים. ואנחנו ממשיכים לסיפור היומי. הסיפור היומי על הרב פינקוס, זה הובא בגילון פרפרת מתוך פרי עמלנו. יש סיפור מפורסם שמסתובב ברחובות קריה על הגאון רב שמשון פינקוס, שהוא השאיר איזה אברך לבד בלב המדבר, ששיסג יתחנן להשם, אחרי שהוא ביקש ממנו ברכה להתפקד בזרע של קיומי. בגלל שסיפורים שמושמעים מפה לאוזן, גם בסיפור הזה יש תרבבות טעויות ואי-דיוקים, כי היה דימון הטובה לאנשים. וגם אני, זאת אומרת, כותב הרב מנחם מן, כסופר שמעתיק את הבל פיהם של האנשים ברחבות, חטאתי בחטא הזה של העברת הסיפור בחוסר דיוק משווע. היינו סורחים לו, אבל ההמשך הוא עוד זר מרתק. מספר שלפני חודשיים, השם זימן לו פגישה מפתיעה עם אותו אברך יקר שהתרחש את כל הסיפור. אני יודע, אולי היו כמה אברכים כאלה. כשהתוודעתי לשמו ולעצם אותו נושא, נושא הסיפור המדובר, ראיתי לו את מה שכתבתי, פשוט לא הסכים לצרוח. אמר לי, עזוב, כמה שכתוב לא נכון. תן לי, אני אספר לך קצת הסיפור האמיתי מכלי ראשון, מה אתה צריך? טוב, הוא אומר, למרות ההתרגשות שלי, לא שכחתי את מכשיר ההקלטה, הנחתי אותו. הוא דווקא בקש להחזיק אותו ביד, וככה כשהוא מדבר לתוך מכשיר ההקלטה, סיפר את הסיפור הנדיר, כפי שתקראו פה מכלי ראשון. הקהילה באופקים בזמנו, בזמן הנהגתו של הגאון רב שמשון פינקוס זצ"ל, הייתה קהילה יוצאת דופן. הייתה דומה לדמיון מוחלט לאותן הקהילות של פעם, בליטא, בוורשה, תוניס, מרוקו. שם עד הרב הקהילה באופן מדויק ביותר, מה קורה עם כל אחד ואחד בבני הקהילה. אנשי הקהילה עצמם היו כמובן משתפים את הרב, בכל הלבטים שלהם, בצרות שלהם. זה גם הייתה אופקים של פעם, בזמן ההנהגה של המאור דייקו זצ"ל. ידענו, האברך, הבשלוי מזל מפורש. היה באמצע הגון מתמשך, שבע שנים מצפים הוא ורעייתו לפרי בטן, עם ישועות, לא בדרך הטבע, לא בדרך נס. בצער לו, הוא מגיע באמצע לילה אחד לביתו של רב הקהילה, מתנה את הצערה שלו. הרב שליווה את האברך המיוסר בכל אותם שנים, והם מסתבל לקנות לו את מצד פתיחת צעיך על מעט לעט. איזשהו סבר תנית שהמצוודת שפתיחה דרך על כוחת גדול לפקוד הקרות, כדאי לדעם, פרמותיי. הוא מביט בעיניים של שלמה זלמן פורס ושואל אותו ברוך, לצעוק אל השם כבר צעקת? האברך אומר לו, לא, עדיין לא, להתפלל, להתפלל, לזכות בך, אבל לצעוק? לצעוק הוא לא צעק. אם כך תרד למטה, חכה ליד האוטו שלי. אז כך אומר שלמה זלמן לרב מנחם, שהייתה אחרי חצות הלילה. ברכב סיפר הרב, שלפני שנים היו באופקים אברכים שהשתייכו לקהילת ברסלב, מהם הוא למד את תורת הצעקה. קהילה עליה מושלמת, אמר לו הרב פינקוס, כשאין בה את החלק של הצעקה. טוב, אחרי כברת דרך, הגיעו לאיזה מדבר שומם, אם תצעק כאן, שמור אותך באופקים. טוב, היה רשב את הרב בחיוך, הרבה חמבית מסביב, בוחן את האופק, ולא רואה את אופקים, ואומר, שום צעקה לא בשם כנד לאופקים. ואז, בשלב הזה, הדגים הרב פינקוס לאורך איך לצעוק, הוא הניח את שתי ידיים על אוזניים וצעק, תתה! ככה בדיוק תצעק ותתחנן, ועזב אותו בשטח שם, ביחד עם האוטו. כשזמן המיוסר נשאר לבד במדבר, וזה היה כנמקם משלטו. כל יגונו וצערו הוציא באותן צעקות רמות לברוע עולם. אחרי חצי שעה, חזר הרב, אסף את רכבו את אותו אברך שלומה, ועודו על השם רוכל לדעות להנסיעה. צריך לבקש לנו אוטו, כשיצא, שהוא ייקח אותו למקום הזה לצעוק. זה החלק הראשון של הסיפור. שהתרחש בחוזר שם, חודשיים אחרי זה, בראש השנה, ב-1973, בקשר של זלמן שטרם מפקד דברי לפן לקנות את הסתרת חנה של פקידי לפקידת הקרות. יחד איתו נאבק על המחירה חבר טוב שלו שגם הוא המתין בצפה שנים רבות לילדים. רבים היושב אחוז בשרפי קודש, הרב פינקוס הצל, מביט בעיניים דומות באברכים שמוצאים את המעולם על הסגולה היקרה כשהוא יודע עד כמה אין הפרוטו החצויה בתסיים. בחוץ של מה שעוקב אחרי תהליך של המחירה, כל אחד מהאברכים הוסיף עוד מהשקל שאין לה, עבור אותה קנייה זכות של יד נפקה. כשדבר המחיר ועקף כבר את הרף של 1,500 שקל, תפס לפתע הרב פינקוס, במקומו דפק בחוסקה לבימה וצעק, עד כאן, תפסיק ומיד את ההתמקחות. ואז בלעת האימה והקדושה שהיו בבית הכנסת, יודע מי שצריך להתפקד, יתפקד השנה. וכך היה רבותיי, באותו שנה נפקדו שני אברכים לבנת שמיים. האברך שהתמקח עם ראשון זלמן וזכל בסוף בעלייה נפקד בתאומים, שפחת פורוש לפקידת השלישייה, פילי קלוין. כשראים ראשון זלמן את הסיפור, אז הוא אמר לי, מספר הרב מן, שאותו אברך שזכל לבסוף בעלייה ניגש אליו בתרומיה. איך ייתכן שדווקא אני שזכיתי לסוף בעלייה נפקדתי רק בתאומים? ואילו אתה, שלא עלית למפטיר, נפקד בשלישייה. אמר לו את הרב פורוש, כי אני ויתרתי, כוחו שלה מבטר, כך מתברר, גדול יותר מכוחו של העוסק בסגולה בפעל. דבר אם כן רבותיי, שהצעקה היא זאת שהכריעה לבסוף את הקו. אבל הוא אומר, אני לא יודע איזה זעקה שהשפיע יותר, זאת של הלב, של אברך, זעקה של אברך בלב המדבר בחודש אב. הזעקה קורעת לב של הרב פינקוס, ראש השנה על הבינה. יש לנו פה שיחה, דרשה, הרצאה מרתקת של הרב הגאון, רבי ראובן אלבז שליטה. הרצאה ארוכה, אנחנו מזמינים אתכם לקרוא אותה באתר או בהפותח ולשמוע אותה ולגדול בתורה ולרוות נחת. ואנחנו נמשיך. אנחנו נמשיך עם חדשות דירשו. רבות לומדי הדפיים מבעלוכה, כמו השבת הלכות ראובן והתחילו בלכות ראש חודש. בקרוב, יפי באלול, יסיימו את חלק ד' של המשנה ברורה. יתחיל ללמוד בלימוד של חלק ה' שעוסק בהלכות פסח. אחרי 8 חודשים רצופים בעמל והגיעת התורה, אז מגיעים לסיום ההלכות האלו בשעה טובה. ביום כ"ה באלול, זה יום אחרי ההילולה של חפץ חיים. מתחילים, יסיימו את חלק ד', מתחילים חלק ה' שעוד מתחיל בהלכות פסח. יוצאים דרך חשוב עבור מאות מגידי השיעורים. לימוד הלכות ראובן זה חלק מורכב ביותר בששת חלקי המשנה ברורה. ההקפה של הנושא כולו בבהירות, באופן שיכלו מגידי השיעורים למסור אותו לשומעים. פרויקט שנדרש מהם מאמצים אדירים, לרגל לסיום המרגש של הלכות ראובן, שיגר הגאון רב זושא הורוביץ, שהתערב בקהילות החסידות באלעד, בקהילת חסידים ברמות, בירושלים, מכתב מרגש למגידי השיעורים שהוא משבח אותם. על העמידה במשימה המורכבת, על הדבקות המופלאה שלהם במטרה הנשגבה, שלימוד תורה לרבים, גם כשהלימוד עולה להם במאמצים מרובים. הוא כותב להם, במעלת כבודם חי ורעי, הרבנים הגאונים, מגידי השיעורים החשובים, אנחנו עושים בצילו די אמנוס, שלגדל מסוצר איתו רסמה שבאה בכזבות תבל, אשר תשמעו כן הוא דרשו השם גרוזל. אז הוא מפרט פה על העירובין, שרבות בשנים מסכת העירובין הייתה חתומה בחותם של כהן גדול, חותם בתוך חותם. התקשו להבין אותה. ואז החופץ חיים פתח את זה, אבל עדיין זה החתום. וברוך השם, דרשו עם המשתברור, והפרטי הלכות וסיכומים. הוא מסיים, יהי רצון שעזרת השם בניין בית המקדש השלישי במהרה בימינו. אנחנו ממשיכים עם פינת חינוך, מאמר נוסף, מאמר רביעי בסדרה המיוחדת בקשר לקשר של הרב פנחס ברייר. כולנו אוהבים לשהות בקרבתם של אנשים שמחים ורגועים. בכל בית הכנסת, מקום עבודה וחברה היו כאלה שתמיד כועסים. לא צריך להכיס, הם קיים בבוקר, הם כבר כועסים. הם עוד לא יודעים על מי, אבל במהלך השעה הקרובה הם כבר מעדכנים את עצמם מי השם היום, השכנים, הממשלה, הבוס, המזכירה. בקיצור, לא נעים, עד כדי בלתי נסבל לשהות בקרבת האנשים האלה. הבעיה היא שהתמונת המצב הזה מתרחשת הרבה פעמים לא באשמתנו, תוך כותלי הבית. החיים סוחטים, עייפים. אנחנו מתאמצים להיות נחמדים לחברות בכלל, לתלמידים, לקליאנטים, אבל בלילה אחרי יום עמוס ומעייף, כבר אין לנו טיפת סבלנות. הילדים היקרים שלנו שפוגשים אותנו במצב הזה לא מסוגלים להבין בראש הילדותי את הקושי שעבר עלינו. התלאות, הצער, לפעמים עוגמת נפש שחווינו. כתוב שנאיר להם פנים, שנהיה במיטבנו. כך גם האימהות שנאלצות לדורנו לעבוד, להביא לחם לפי הטף, חוזרות הביתה עייפות מרוטות. עם כל הרצון הטוב, מאגרי הסבלנות והשמחה כבר לא מלאים. זה מה שהילדים לא יכולים להבין. בכל אופן נוצר מצב פשוט, שפשוט לא מזמין קשר. מדהים לראות הורים שמקום העבודה, אז התלמידים מחכים משעת שיחה לפרוק בפניהם את הלב, רואים בהם דמויות שמימיות. אבל בבית זה לא ככה. הפתרון פשוט מאוד, אמר הרב בריים, מקבלים החלטה שפעמיים בשבוע לפחות אנחנו כאילו מארחים את שעות הלימוד או שעות העבודה בשעתיים נוספות. חוזרים הביתה, ומתנהגים כאילו אנחנו עדיין בכולל, עדיין בישיבה, עדיין בחינוך, סבלנים וידידותיים. הוא שאל הרב בריים בכנות, האם לא קרה לנו שהיינו צריכים להתעכב בעיסוקים שלנו מעבר לזמן הרגיל? לא שכן. הרי באותה הזדמנות גייסנו איכשהו סבלנות לצעוד השעה נוספת. אז זה מה שאנחנו מסוגלים, זה רק עניין של החלטה, שהיום, היום אני הולך להיות ידידותי וסבלני גם בבית. רבותיי, הוא אומר, זה שווה קולון, נופתע עד כמה ילדים מחכים לשעות איכות, פעם פעם בשבוע שאנחנו פשוט איתם. אל תאמר לקשף, שני, זה לא יגיע לעולם, צריך להיות מראש של ימים וזמן קבוע ביום, שבהם אני עם הילדים, כל הסבלנות שבעולם. אבל לא יתכם שכל העולם ינה ממני ורק לילדים שלי. גם הוא אומר, זה לא אומר שמיד שנכנסים הבית חייבים להיות לשירות הציבור. נותר להגיד, ילדים, תנו לי 10 דקות לנוח, ואחרי זה, אחרי זה אני אהיה הכי אבא בעולם. ראיתי פעם סיפור על אמא, שהודיע לילדים, תנו לי לנוח 30 שעה, אני הולכת להכין לכם אמך. זה מצוין, לפני ששעת האיכות תגיע בסוף. כיום עם כל ה... טלפונים והפקסים, אנחנו חושבים שאנחנו בבית, בזמן שאנחנו בעצם ממשיכים כל העיסוקים. איך אמר לי איזה יהודי אחד, באחד ההרצאות, שלאבא הייתה חנות דגים, עבד קשה, בחיים לא יכולים להתמש לכם בבית, אבל בשבע בערב, סגר תחנות והגיע הבית, ואז אין לנו אבא. היום אנחנו צריכים להיזהר שזה באמת יהיה ככה, שהישאר העיסוקים עם הטלפונים והכל לא יתפסו אותנו עליו. ואנחנו משכים דפיים בהלוך הרבותיי, אנחנו עוזים בשעה טובה בסימן תוף קוף סעיף א', באילו אופנים מותר להסתפר בראש חודש, להספיד, סליחה, בראש חודש, מהם מותר לך בראש חודש לבית כברון? על כך ולא נושאים מעניינים לך לשמוע בשלוחה אחד. גם אנחנו נלמד דיני הדפה מבעלוכי. בראש חודש, חול המועד, חנוכה בפורים, אסור להספיד את המת. כל דבר לא לעשות עצרת התארות, שאין בה אלא שינוי השם, ויש כאלה שספדים, ויש בה הספדים לכל דבר. שבית הספד מותר מוקלטת, מוקלט מותרת. מנהג באשכנז שלא להשפיד, שלא להספיד בכל יום שלא אומרים בו תחנון, כגון ל"ג בעומר או בשבתות. ויום טוב אחרי חצות שלא אומרים תחנון. להספיד תמיד חכם לפניו מותר גם ברוב וגם בימים האלה. יש אומרים שבזמננו אין מי שנחשב כתמיד חכם מעניין זה, ואין להחמיא כדברו, אבל רק בראש חודש כעושה בו, ולא בשאר מי שנראה מהם תחנון. מי שנפטר יותר מ-30 יום לפני פסח, שבועות וסוכות, אסור להספיד אותו בתוך 30 יום שלפני החג. ונחלקו הפוסקים האם בזמננו ניתן להקל בזה. אמירת נוסח של צידוק הדין בשעת לוויה, לדעת השכנוח מותרת גם בראש חודש, כן, כי זה לא הספד אלא הודעה וקבל הדין שמיים, אבל לדעת הרמון לא אומרים. גם מפלט שזה כתחינה שלא רואה למימועד, וגם בגלל שעלו להמשיך בדברי הספד, ונהגו בני אשכם שלא לומר אותו בכל יום שלא מספידים. על אדם גדול מותר להגיד צידוק הדין ביום שלא אומרים בתחנון, אבל לא בראש חודש כעצבא. שנעשה בקרקו, ל"ג בעומר שנת שין למד ב' בלבה של הרמו, על פי הוראה של הרמו עצמו. לדעת הרמו, לא אומרים צידוק הדין בלילה, אבל בזמן בשבוע שסמותר, ברכת צידוק הדין שנאמרת בכניסה לבית קברות אחרי 30 יום שלא היו בו, יש הורים שמותר לומר אותה גם בראש חודש בעצם. כתבו הראשונים לא הלכת בראש חודש לבית הקברות, ופרשו האחרונים, דהיינו כדי לקונן על המת, להקים הצבא ולסעד עברי הספד. כנהוג בשעת הקמתה, אבל לתפילה, כגון לאמרת תהילים ביורצת ולרפואת חולה, זה מותר. וכך מספר רב חיים ויטל, גדול תלמידי האריזל בספר החזיונות, קיווה אותי, כן, האריזל, שלא אמנע מלייחד הייחודים שמסר לי, שאם אלך להשתתח על קברי צדיקים, שלא הולך לא בשבת, לא ביום טוב, לא בראש חודש, כי אז נפשותם עולות למעלה, ואינם מושגות על הקבר. ופעם אחת שלחני על קברי הצדיקים יכול לעמוד להתפלל עליהם, אבל לא נשתתחתי. ואף בנוגע לשבת מספר על הכתב ספר שהוא ביקש בעת חולי האחרון שילכו להתפלל לקברי אבותיו ומיד אחרי שירו להימנע מהלכה בקבר בראש חודש גם לתפילה. עד כאן מנהן דפיים בהלוך שנלמד היום. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. מי שנדר לא לאכול בראש חודש צריך להתיר את הנדר לפני ראש חודש, ואם הוא לא עשה הוא צריך להתענות ואחרי זה יתענה תענית על התענית. מי שנשבע לעבור על מצווה מפורשת בתורה השבועה לא חלה, אבל אם נשבע וכולל, דהיינו שהוא כלל בשבועתו דבר רשות מדבר מצווה, השבועה חלה על המצווה וחובה להתיר אותה. מצווה להרבות בסעודה בראש חודש, שכשיש שני ימים של ראש חודש, מצווה להרבות בסעודה בשניהם. אין לחלקו הפוסקים, צריך לקיים מצווה זה דווקא ביום, שאפשר לקיים אותה גם בלילה. נחזור בקצרה על מה שלמדנו לפני 100 ימים, אחד מדעי החצר לא נותן פת לערוב חצרות, הערוב כולו בטל, ותפנו חז"ל. שמי שלא רוצה לתת פת או שהוא שכח יכול לעשות ביטול רשות, שאז הוא כביכול עוקר את עצמו מהשתקנות הקבע שלו בדירה ומשתקנות הקבע שלו בחצר. הדירה וחלקו היחסי בחצר נכנסים בחזקת כל דירה החצר, והוא עצמו הופך למעין אורח. ואורח לא צריך להשתתף בדעת העירוב, ולכן גם הוא בעצמו יכול לטלטל. כדין אורח ויש חולקים, ומצווה עליו לבטל את הרשות שלו כדי שהעירוב יכול. מה זה ביטול רשות? שאומר בפה, רשות ביתי בחצרים מבוטלת לפלוני ופלוני ופלוני. שצריך לפרט את הביטול כלפי כל אחד מדיירי החצר. לא צריך לעשות קניין סודר או כל קניין אחר לחיזוק ביטול הרשות, כיוון שזה לא הקנאה או הפקר, אלא רק סילוק רשות בעלמא. יש שנראה מדבריו שאם הוא לא מאפשר להם להיכנס לרשות שלו, ככל שיחפצו, זה לא נחשב לביטול רשות. ואפשר לעשות ביטול רשות גם אחרי כניסת השבת, ואז העירוב חל מאליו. איפה אני תלמוד בבלי? מה עשו התנאים באיטליז? ומי הוא רשיה ברשיה? איך היום מוכי שכין יכולים לאכול בקורבן הפסח? על כך בואו נושאים מעניינים. נלמד היום מסכת קריטוס, דף תצבו. ולקראת סיום רבו יצא, חפץ עם החיים, חפץ חיים יומי. אם לגבי כל רכילות שאדם נכשל בשמיעה שלה, עומד בפני מסליון קשה לא לקבל אותה, על אחת כמה וכמה כשמדובר בשמה לגבי איזה קרומוני שנגרם לו. ניסיון קשה עוד יותר. הסעיפים שנלמד היום בחפץ חיים, כלבו מלכת רכילוס, סעיפים ג' וד', תיק החופץ חיים בדוגמה כזאת. באדם שהיה לו עזק בעסקים, לא נודע לו הסיבה לכך, כיום שהוא חקר איזה בית מזיגה מסר, וסילק אותו הסר, והוא לא יודע למה. אם זה מעל שנה, או כמה הוא לא קיים מצב רוח באותו יום. מגיע, מישהו מספר לו שלא נלשין עליו. אומר החופץ חיים, הוא צריך להתחזק ולא להאמין, אלא רק לחוש. וגם הוא שומע שמתחים את זה בפני המלשין והוא שותק, זה לא אומר שבגלל זה זה נכון. למרות שיש בזה ניסיון קשה, יש בזה צד קל יותר מהחפץ חיים, שבעסקי ממון, כגון אלו, ייתכן מאוד שאלה שומדים אחרי הפצת החדשות, עושים מתוך איזה אינטרס, ולא שהאמת נר לרגלם. למשל, במקרה הזה, שהגיע איזה חוכר חדש, אז הוא רוצה לדחות מעליו את התרומת, שהוא לקח לו את החקירה, אז הוא מפיל את זה על מישהו אחר. עוד כזה החפץ חיים, שאחת כמה וכמה שאסור לחשוד ביהודי סתם כך בלי בסיס, רק מחמת תחושות והשרות, ועל זה נאמר בצדק בשפוט עמיתך. הבורים המוסופים מביאים נידון מעניין. אדם שדע בוודאות שאחד מהאנשים שלפניו גנב מנו חפץ, הוא רוצה לחפש את זה אצל כולם. יותר פשוט מזלמן במלכת שלמה, שמסתבר שמחויבים כולם לתת לו לבדוק אצלם, בדין אשר מסוודת, כדי לסייע לו, להציל השוק מיד אשקו. הוא מוסיף שהעצה שלא ייפגעו מזה שהוא חושד בהם, שיגיד להם שהחפד הוא רק על אחד מהם. ושאותו אחד אינו מוכן להיבדק, אלא אם כן, כולם נבדקים. ונשים רבותי את חזקות יומית, בספר דרך חדשה מובא שהגאון הצדיק רבי ניסים יגנזצל היה אומר, שאמא רואה את הבן שלה שנפל מתאמץ לקום, אז היא תתכופף, תעזור לו. אבל אם שוכב אדיש על הרצפה, אף אחד לא ישית לו עזרה, כך גם רק לשבוך הוא. מאדם עושה את שלו, אז השם הדבר מושית לו את כל העזרה שבעולם. אבל אם האדם אדיש ושענן, אז זה אומר השם הדבר כביכול, מדוע באתי ואיניש, קראתי ואינו. הדברים שאנחנו צריכים חיזוק ותיקון, נשתדל רבותיי, נשתדל להתאמת, להתחיל לתקן. ואז נזכה לעזרה, מאת השם יזבורך, להמשיך ולהצליח, לבוא לתאר, אבל לתאר נסיים ביהודה. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, מרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוחניות וגשמיות, וכל טוב סלע.